ילד, פסקה א' כוכבית. הפסקה הזאת, פסקה מאוד מאוד עקרונית, עסקנו בה גם בצורות שונות בשנה שעברה, אז זה גם, כמו שאמרנו, תהיה חזרה וגם נתקדם. בואו נקרא את הפסקה. כשמסתכלים הסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו האבונות, ומתוך הצער של מיעוט ההורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט, וחפצים בכל לב לתאר את המעשים והמידות על מכוניהם, כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת. זהו הדרך לבוא לתשובה אילה, תשובה דחזיה לחפאה על כל עובדים. טוב, אז בואו אולי נעשה איזשהו סיבוב, הקדמה כללית מאוד, ומדוח ההקדמה נוכל להיכנס יותר לפסקה הזאת בצורה מדויקת. כלל גדול בידינו, שהמציאות שמורכבת מצדדים שונים, ממדים שונים, יש לה מקור אחד, יש לה מטרה אחת, ויש קשר בין כל החלקים שמנה היא מורכבת. לדוגמה, אני אקח דוגמה אחת בנפש האדם. הרמב"ם פרק א' שמונה פרקים, ידוע, נפש האדם היא נפש אחת, יש בה חמישה צדדים, הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי, ויש הזנה הדדית והשפעה הדדית בין כל כוח על שאר הכוחות. אמנם הרמב"ם שם כותב שארבעת הממדים, הזן, המרגיש, המתעורר והמדמה, הם חומר והשכל הם צורה, כלומר הם כלי הקיבול, הם נפעלים, והשכל הוא זה שאמור לנהל את הכוחות האלה, הוא אמור לנהל את הזן, את הפיזיולוגיה של האדם, את המרגיש, את החושים שלו, את המתעורר, את הרצון, את המדמה, את הדמיון, לא הדמיון ולא הרגשות וכו', הם אלה שמנהלים את האדם, אלא הכוח השכלי שהוא יודע לנהל את ארבעת הכוחות הנמוכים. אבל ברור שלמרות שהשכל הוא זה שמנהל את ארבעת הכוחות, יש הזנה הדדית והשפעה הדדית בין כל כוח לכוח. ניקח דוגמה פשוטה שכולנו מבינים אותה בצורה הכי שטחית של הדברים. אדם עייף, אדם רעב, לא מסוגל להיות, נגיד, מחודד או מדויק בשכלו. השכל שלו מושפע מאוד מהמצב הפיזיולוגי שלו. מה קרה? הוא סך הכל לא ישן בצורה מסודרת. הוא סך הכל לא אכל יומיים. זה הכל. מה הקשר בין הכוח העליון שבאדם, השכל, לבין הכוח התחתון של האדם, הזן? הרי לכאורה, מה זה אמור להשפיע? זאת עובדה. אדם רעב, אדם עייף, קל וחומר, אדם דואג, אדם כועס, אדם עצוב וכו', כוח המחשבה שלו, כוח החוכמה שלו, נפגע מזה שהכוחות הנמוכים יותר לא מתפקדים נכון. וכנ"ל כמובן לצד השני, אם הכוחות העליונים שבאדם הם פגועים מכך שהכוחות התחתונים לא מתפקדים כמו שצריך, אז ודאי שהכוחות התחתונים שאמורים להיות מנוהלים על ידי הכוחות העליונים, כמו למשל הכוח העליון השכל, ודאי שכשהשכל לא מתפקד אז הכוחות הנמוכים נפגעו מזה. ברור. לכן אדם לא יכול להגיד, אני חי בעולם בחמש מחלקות. יש, אם נלך לפי הרמב"ם, יש מחלקת הפיזיולוגיה שלי. זה לא קשור למחלקות אחרות. יש מחלקת החושים, הרגשות שלי. יש מחלקת הרצונות שלי. יש מחלקת הדמיונות שלי. ויש מחלקת השכל שלי. חוץ מהנשמה שנעזוב אותה, נגיע אליה עוד מעט. זה ודאי לא נכון. כל אחד מאיתנו מבין, כמו שאומר הרמב"ם, תחילת שמונה פרקים, הכלל הגדול, יסוד היסודות, נפש האדם אחת היא. נפש האדם היא אחת. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה יותר כוללת, אז זה לא רק שהאדם שכולל בתוכו כוחות שונים ומנוגדים, בעצם כל הכוחות האלה מזינים אחד את השני ומשפיעים אחד על השני, אלא היות והאדם חי במערכת של דומם, צומח, חי, אדם, הוא חי במערכת של הוויה של עולם הזה, והיות והאדם חי במערכת ששכת גם לעולמות אחרים, אז ודאי שיש הזנה הדדית בין מרכיבים שונים בבריאה. יש הזנה הדדית בין האדם לאחרים, לחברו, בין חברו אליו, בין העולם הזה לעולם אחר וכו'. למשל, דוגמה שלא נפתח אותה עכשיו, יש מושג כזה בהלכה, לא צריך להיבהל מזה, שנקרא עין הרע. מה זה עין הרע? זה מושג הלכתי, זה לא מושג מיסטי. זה מושג הלכתי שמופיע בגמרא בהרבה מקומות, שאדם יכול בעינו הרעה, כמובן בתנאים מאוד מסוימים, להשפיע על מצבו של חברו. לא יעמוד אדם בשדה של חברו, אומרת הגמרא, בשעה שעומדת בקמותיה. למה? עין הרע. טוב, אז איך אנחנו מגינים על עצמנו מפני העין הרע? בסדר, סוגיה בפני עצמה. העולם הזה זה לא תיאטרון בובות שאנחנו חיים באיזה מציאות של העין הרע רודפת עלינו, או רודפת אותנו. ברור שאדם יכול לעין הרע יש כללים, כמו כל חוק במציאות, שיש לו את כללי הפעולה שלו, גם לעין הרע יש את כללי הפעולה שלה. אז אם אני יודע לא לשים את עצמי, נקרא לזה ככה, במסלול של, של, של כוח הפעולה, של סדר הפעולה של העין הרע, אז העין הרע קיימת, אבל היא לא נוגעת בי בכלל. אם אני חי בשפת הנהר, ויש שיטפון בנהר, והדלת שלי פתוחה, אז ברור שהמים ישטפו את הבית ומי יודע מה יקרה. אבל אם אני נועל את הדלת והמים לא נכנסים פנימה, אז יש שיטפון עוד מחרתיים, המים לא ייכנסו. אז לא ניכנס כרגע לסוגיית העין הרע, אבל לכל כוח שהקדוש ברוך הוא ברא במציאות, יש סדרים שעל פיהם הכוח הזה מתגלה. זה לא הפקרות, לא כל כוח פועל איך שבא לו. אלא הכל מסודר, הכל מאורגן, צריך ללמוד איך הדברים עובדים. בכל אופן לענייננו, ודאי שיש קשר בין כוחות החיים השונים שבאדם, בין האדם לזולתו, בין האדם לסביבתו, ואפילו בין האדם לעולמות עליונים ועולמות עליונים אליו. כמו שאומר בעל נפש החיים, או יותר נכון בנו של נפש החיים, רבי יצחק מוולוז'ין אומר בספר נפש החיים, דע מה למעלה ממך, תשים את הפסיק, אחרי דע מה למעלה, פסיק, ממך. מה שנבנה בעולמות עליונים, זה ממך. כלומר, אתה יכול להשפיע על עולמות עליונים. כמו שעולמות עליונים משפיעים עליך. למה אנחנו עושים את כל הסיבוב הזה? בשביל המשפט הראשון. הרב מדבר כאן על עיניים רוחניות. מה זה עיניים רוחניות? יש לי עיני הבשר, יש לי עיני החוכמה. מה זה עיניים רוחניות? אלא כנראה שהקדוש ברוך הוא ברא באדם מדרגות מדרגות של הסתכלות. יש הסתכלות שהיא הסתכלות טבעית אנושית, קוראים לזה עיני הבשר, והעיניים האלה קוראים להם באופן כללי מאוד חוש הראייה, והעיניים האלה רואות על פי, אם אפשר לומר, המציאות החיצונית ביותר, והמבט הזה שהעיניים שלי רואות מבחינה חיצונית, אנחנו לא מזלזלים בו. הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות הזאת, ואנחנו צריכים להסתכל דרך העיניים האלה. אנחנו לא, אם מישהו ישאל אותי מה זה, ואני אומר זה אוסף של אטומים, אני אדם חולה נפש. זה כלי מתכת שבני אדם קוראים לו מיקרופון. בצבע שחור. אמרתי אמת, אני דובר אמת. זה שאני יודע כרגע להגדיר את זה ברמה הפיזיקלית, הכימית וכו'. בסדר, זה שלף בית, זה עיני החוכמה. זה עיני השכל. אבל קודם כל עיני הבשר. מה העיניים שלי רואות? העיניים שלי רואות שעון, חפץ שקוראים לו שעון, ריבועי בצבע לבן, עם חוגים בצבע אפור, כמדומני, המספרים בצבע ירוק, והשעה כרגע 4:14. אני דובר אמת. אחר כך, בוא נתחיל לדבר בעיני החוכמה, בעיני השכל. זה כבר מבט יותר פנימי. אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא את עיני הבשר, הוא רוצה שנשתמש בעיני הבשר. מעל גבי עיני הבשר, ומתוך עיני הבשר, אנחנו מתרוממים לעיני החוכמה. החוכמה כבר רואה דברים שהבשר לא רואה. השכל רואה דברים שהחושים לא רואים. לכן באמת השכל, אם נקרא לזה כרגע מדע, למרות שזה לא בדיוק השכל, אבל נסביר ככה, השכל במעבדה רואה דברים שהעיניים הבשריות שלנו לא רואים. וכמובן, אם נמשיך הלאה, הנה הנשמה. הקדוש ברוך הוא ברא באדם עוד עיניים. סוג עיניים יותר פנימיות, יותר עמוקות, שבני אדם נוטים לזלזל בהם, כי הרבה פעמים הם לא נמדדים בפרמטרים שבני אדם יכולים לחוש אותם, להרגיש אותם, להבין אותם, להשכיל אותם, אלא מדובר על משהו יותר פנימי, יותר רוחני, יותר נסתר, יותר סמוי, שאין מילים להגיד אותו, אבל ודאי שהעיניים האלה גם הם קיימות באדם. אם כן, באופן כללי אפשר לומר, שהקדוש ברוך הוא ברא באדם עיניים מסוגים שונים. עיני הגוף, זה עיני החושים, עיני הנפש, שלא הזכרנו עכשיו, קוראים לזה היום רגש, תחושה פנימית, אינטליגנציה רגשית, יקראו זה איך שרוצים, עיני השכל, וכמובן עיני הנשמה. אם כן, וכל העיניים האלה יש ביניהם קשר. אולי רק כדי לסבר את האוזן, כדי שלא נתבלבל כאן ונגיע למקום לא נכון, עד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ בעיני הבשר שלנו. בדרך כלל יש נטייה לזלזל בעיני הבשר וגם בעיני החוכמה, ולרוץ מיד לעיני הנשמה. מה הנשמה אומרת? אז אני רוצה לספר או להזכיר כאן גמרא מזעזעת בהקשר הזה, כדי להבין עד כמה עיני הבשר חשובות לריבונו של עולם, עד כמה אנחנו צריכים להשתמש בעיני הבשר. הגמרא לומדת אחד הלימודים מתוך שניים במסכת שבת, מאיפה אנחנו יודעים שיש 39 אבות מלאכה אסורות בתורה בשבת? מאיפה אנחנו יודעים? מה המקור? עונה הגמרא, מקור אחד, כי כתוב המילה מלאכה, כתובה המילה מלאכה בתורה בהטיות שונות, מלאכה, מלאכת, מלאכתו וכו', 39 פעמים. אם כן, אם אנחנו נספור 39 פעמים המילה מלאכה בהטיות שונות, מכאן הגענו שיש 39 אבות מלאכה אסורות בשבת, ונעזוב כרגע את דרך הלימוד של הגמרא. שואלת הגמרא פצצה, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו. כך כתוב על יוסף. ממניינה או לא ממניינה? זה מהמניין או לא מהמניין? אם יש 38 פעמים מלאכה, בלי ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, אז איזה מזל? אז יוסף, כשהוא בא לעשות מלאכתו בבית פוטיפר, הוא בא לבשל, לגעץ, לחבס, לנקות, בסדר גמור. אבל אם אומרת הגמרא, יש 39 פעמים מלאכה, בלי המלאכתו הזה, אז המלאכתו הזה, זה שהוא בא לשכב עם אשת פוטיפר. כך מעמידה הגמרא ספק. כך גמרא שואלת. אם כן, ויבוא יוסף לעשות מלאכתו, ממניינה או לא ממניינה? מתוך ה-39 או לא חלק מה-39? חלק מה-39 או לא חלק? אם היו שואלים אותנו עכשיו, עכשיו פה, את השאלה הזאת, מה היינו עונים?
בוא נבדוק.
לא, אתה מכיר את הגמרא ידידיה, זה לא חוכמה. מה אנחנו הצדיקים היינו עונים? מה, יוני, אתה היית עונה? תגיד לי, אתה השתגעת? אתה מעלה על דעתך שיוסף הצדיק בא יש כמה של פוטיפר? יוסף הצדיק! תתבייש עליו האמינה! אם אני הייתי מביע את זה כאב האמינה, הם נדים אותי, הם מחרימים אותי, הם זורקים אותי מבית המדרש. בטוח! עונה הגמרא. נביא ספר תורה ונספור. כמו שאמר ידידיה בדיוק. בוא נביא ספר תורה ונספור. אני תראה לעצמי שהתחילו לספור, הוא במתח גדול. בסוף דרך אגב, מסקנת הגמרא למי שבמתח, שיש שם איזה ספק, טקו. צריך לראות שם את הסוגיה, אבל הרב בעיניי מסביר דברים יותר עמוקים מהטכניות של הדברים. בכל אופן, מה אנחנו רואים? הוא אומר שם הרב בעיניי, שבת בית המותשת, תסתכלו בפנים. אומר הרב, שלושה דרכים להתרת כל ספק. יש שלושה דרכים להתיר ספקות בחיים. ספקות, קושיות, תהיות, שלושה דרכים לפתרון. פתרון ראשון, קורא לזה הרב, ניסיון. המציאות, בוא נבדוק. לתי ספר ונמנה, נביא ספר תורה ונספור, בוא נספור. מציאות החיים עיני החוש. העיניים החושיות שלי, שבמרכאות כפולות ומכופלות, קורות עיתונים 200 שנה, יודעות איך להתייחס לערבים שנמצאים בתוכנו ומסביבנו. אתה לא צריך להיות בשביל זה פילוסוף גדול לשבת בחדר ממוזג בתל אביב ולהגיד אני לא עובר את הקו הירוק להופיע באריאל. אתה לא צריך להיות אדם כזה. תסתכל בכותרות של העיתונים, זה מספיק. תראה איך אנחנו צריכים להתייחס למי שיושב מעבר לקו הירוק ומי שיושב מעבר לגבולות ארץ ישראל. אז זה חוש, קודם כל הניסיון. פתרון שני לספקות, אומר הרב, מחקר. שכל, היגיון, לוגיקה, כושר ניתוח, סדרי עדיפויות, הכרעות וכו'. פתרון שלישי לפתור ספקות, דרך שלישית לפתור ספקות, אומר הרב, קבלה. קבלה, כלומר, מה שקיבלנו מסיני. אומר הרב, יש נטייה באדם, בפרט הרוחני, לרוץ מיד למסלול השלישי. נכון? לרוץ אל הקבלה, אל המסורת, אל התורה, אל היהדות. מה אומרת היהדות? מה אומרת התורה? מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא אומר שם הרב, פתרונות, ספקות שאפשר לפתור אותם על ידי המדרגה הראשונה שהיא הניסיון, המציאות, עיני החוש. אם הקדוש ברוך הוא המציא במרכאות מציאות שנקראת עיני חוש ואפשר לפתור ספקות בעיני חוש, ואתה תברח לעיני השכל או לעיני המסורת, לעיני התורה, אתה לא תמצא את הפתרון שם. כי אתה מזלזל בדרך שהקדוש ברוך הוא בחר לפתור את הספק הזה. והדרך שהוא בחר זה עיני הניסיון, עיני המציאות. וכנ"ל הלאה אומר הרב, אם יש דברים שעיני המציאות, עיני החוש, עיני הניסיון, לא יוכלו לפתור לנו את הספק. אז אנחנו נלך לחקירה השכלית. נקווה שבחקירה השכלית נמצא את הפתרון. נמצא את הפתרון מצוין. ואם אנחנו יכולים למצוא פתרון בחקירה השכלית, ואנחנו מוותרים על החקירה הזאת, והולכים לעיני הנשמה, אנחנו לא נמצא שם את הפתרון. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנשתמש בכלי השני, למה להטריח את הכלי השלישי? אבל אם הספקות שאי אפשר לפתור אותם, לא בעיני הבשר ולא בעיני החוכמה, אז אנחנו נלך לעיני הנשמה ונפתור את הספקות מתוך המבט הרוחני העליון. אומר הרב, וגם הכוזרי בשמונה פרקים ועוד, כמובן ששלושת הפתרונות הם אותו פתרון. הפתרון שיתנו לנו עיני הבשר, זה הפתרון שיתנו עיני החוכמה, זה הפתרון שיתנו עיני הנשמה. השאלה מהו המסלול שדרכו אנחנו עוברים כדי להגיע לפתרון. זאת השאלה. לכן אנחנו בשום פנים ואופן לא מדלגים ולא מזלזלים בעיני הבשר. אני חושב שהפסקה הזאת מאוד חשובה, כדאי לקרוא את זה. הנה, נא לכתוב מקור. אין היה שבת בית, עמוד 9, פסקה זין. אני קורא את הגמרא כדי שתאמינו לי שמה שאמרתי מקודם זה גמרא. אמר לרבי יונתן ברבי אלעזר, כך אמר רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניה, כנגד מלאכה, מלאכתו ומלאכת שבתורה, 40 חסר אחת, לכן למדנו 39 אבות מלאכה בשבת שאסורות. שואלת הגמרא, באי רב יוסף, שואל רב יוסף, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, לגבי יוסף, ממניין ההוא או לא? זה מתוך המניין או לא? אמר לאביי, לרב יוסף, ולתי ספר תורה ולמנה. תביא ספר תורה ונתחיל לספור. שואלת, אומרת הגמרא, מי לא אמר? רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, לא זזו משם, עד שהביאו ספר תורה ומנעו. אביי לא קיבל נזיפה על ההצעה שלו. אדרבה, לא, ההצעה שלו התקבלה, היו צריכים להביא ספר תורה. אומר הרב, פסקה זין, אין היה שבת בית עמוד 9, פסקה זין. שלושה הם הדרכים להתרת כל ספק. הקבלה, המחקר, הניסיון. הקבלה זה המסורת, זה עיני התורה, עיני הנשמה. המחקר זה השכל, זה עיני השכל, עיני המחשבה, עיני החוכמה. הניסיון זה המציאות, זה עיני החושים. במקום שהניסיון לא יוכל לברר לנו את שאלתנו, יבוא לנו המחקר לעזרה, ויפיץ קרני אורו בדרכיו הקרובים והרחוקים. גם שכל גלוי, גם שכל סמוי, גם שכל טווח קרוב, טווח רחוק, שטחי, עמוק וכו'. הכל לפי הנושא. ובמקום שגם המחקר יצר לו, ולא יוכל להביאנו עד החוף המובטח, תופיע לנו הקבלה הנאמנה מסוד אלוה על ישרים, להביע לנו חדוות צפונות ופילות חוכמה. עכשיו המשפט המרכזי שאמרנו מקודם. אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, כוח יותר פנימי, כמו החקירה ביחס לניסיון והקבלה ביחס לחקירה וניסיון, אבל חלילה לנו להשתמש בכוח צפון, ביות לאל ידינו לחשוף את מקור ידיעתנו מכוח גלוי. זה רצון השם. אם הקב"ה ברא את הכלי הזה, אז צריך להשתמש בכלי הזה. ובסופו של דבר הוא יתואם בדיוק באופן מוחלט לכלי היותר פנימי. על כן לא נשית פנינו למחקר רעיוני, במקור שיש לנו בירור ניסיוני פשוט, ולמדנו מזה גם כן, שלא נחדל מחקור בכל דבר אשר יד מחקרנו יביאנו שמה. עכשיו העיקרון, עכשיו המשפט שהוא העיקרון. כי במה שיש מקום להגיע בביטחה בכוח אחד, לא ניתן מאדון כל הנשמות שימוש לכוח אחר בעיקרו. הקדוש ברוך הוא לא יאפשר לנו להגיע לפתרון בכוח יותר מתפתח ויותר מתקדם, אם אפשר לפתור את הספק בכוח פחות מתקדם, כי למען הפתרון הזה ודומיו ברק הזו בחוץ הכוח הזה. לכן אנחנו לא מזלזלים בעיני הבשר. כל זה רק לחדד את הנקודה, שאנחנו לא מזלזלים בעיני הבשר, כמו שלא מזלזלים בעיני החוכמה. אבל יש הקרנה, יש הזנה בין עיני הבשר ועיני החוכמה לעיני הנשמה, ובין עיני הנשמה לעיני הבשר ועיני החוכמה. עכשיו אומר הרב, כשאנחנו מסתכלים על החיים, אנחנו צריכים להסתכל בשלושת המבטים האלה ביחד, ביחס הנכון, בפרופורציה הנכונה. אומר הרב, כשמסתכלים הסתכלות רוחנית, כשהחיים של האדם מתחילים להתפתח, והוא מתחיל לזהות שמעבר לעיני הבשר יש לו עיני שכל, קוראים לזה גיל ההתבגרות, ואחר כך שהוא ממשיך עוד להתפתח, ומעבר לעיני הבשר הוא מתחיל לזהות שיש גם עיני נשמה, יש עיניים רוחניות להסתכל על המציאות, לא רק עיניים טבעיות ועיניים שכליות. אז כשאדם מתחיל להסתכל הסתכלות רוחנית על החיים, הוא פתאום מתחיל לזהות שהעיניים שלו סתומות. העיניים הרוחניות שלו סתומות. אני רוצה להיות מאוד פרקטי אם אפשר. הוא פתאום רואה שכל סדרי העדיפויות שלו וכל המשקולת שהוא נותן לכל נושא בחיים היא נגמרת או במה שהוא רואה במציאות החיצונית או בהיגיון שטחי, חיצוני, רדוד, נקודתי. זהו. במושגים של בית מדרש אומרים אין לו אמונה. הכל הוא שופט במשקפיים של מה המציאות, מה ההיגיון, מה הסטטיסטיקה, מה ההסתברות. אנחנו לא מזלזלים, כמו שאמרנו מקודם, בעיני הבשר ובעיני החוכמה. אבל לא יכול להיות שנים שעובדים לעיניים האלה. האם הגיוני להקים מדינת ישראל? לא הגיוני. עובדה על חודו של כל קמה המדינה. כי לא הגיוני. כי כל מי שאמר שלא הגיוני, כי תפרוץ מלחמה ועם חבול מהשואה אחרי 2,000 שנות גלות, אין לו סיכוי להחזיק עמדה. צדק חלקית. ומה הוא צדק? שברגע שהוא חזה המדינה מיד התחילה מלחמה. רק הוא שכח נתון אחד, שמעבר לעיניים הגיוניות ולעיניים הבשריות יש עיניים אמוניות, יש עיניים אלוקיות, יש עיני נשמה, יש השגחה על עם ישראל. תגיד לי, איך אני אהיה אברך כשאני אתחתן? איך אני יכול להיות אברך? ממה נחיה? לא אמרנו שתזלזל בלוח הוצאות והכנסות מאוזן. רק אמרנו שאם המטרה היא ברורה, לפחות השלב הזה של החיים, מוצאים את הפתרונות גם המעשיים, ומסתדרים, ותשאלו את כל האברכים. אין שום בעיה. סדרי עדיפויות, ואז עושים עיקר ועושים תפל, אבל בסוף, בסופו של דבר, ברוך השם מרוצים. לכן, כשהעיניים, כשמסתכלים הסתכלות רוחנית, ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות אין. העיניים הרוחניות שלנו הרבה פעמים, במהלך החיים, לפעמים זה תקופות ארוכות של חיים, נסתמו. כי חינכו אותנו, התרגלנו. אנחנו שבועים, תסלחו לי שאני קיצוני, אבל תאמינו שזה בעדינות וזה בכלל לא קיצוניות. אנחנו שבועים בטלוויזיה. אנחנו שבועים בפרשנויות של העיתונאים הקטנים. איך שר פעם מישהו? עיתונאי קטן שלי הוא שר. כן. מי אתה? שאתה תגיד שאי אפשר להמשיך את הבניין ביהודה ושומרון. מי שמחה בכלל להביע עמדה בנושא הזה? אנחנו לא מזלזלים במה שיגידו פוליטיקאים, ראשי מדינה, אבל מצד שני זה לא מתחיל שם ולא מסתיים שם. איך אמר פעם בורג אבא? לא מעניין מה שהגויים אומרים, מעניין מה שהיהודים עושים. בן גוריון אמר את זה גם, אני חושב. בן גוריון. הוא אמר אום שמו. לא שאנחנו מזלזלים באום, אבל לא צריך לתת לו מקום יותר מדי מכובד. לכן כשמסתכלים הסתכלות רוחנית, אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר כשאדם נכנס למהלך רוחני, זה לפתוח את העיניים הנשמתיות שלו מתוך ועל גבי העיניים השכליות שלו והעיניים הבשריות שלו, ובמשקולת משולשת של שלושת מדרגות העיניים האלה, הוא לוקח את האחריות של החיים. גם על עצמו, על משפחתו, ובוודאי על השייכות שלו לעם ישראל ולכל תהליך הופעת עם ישראל בהיסטוריה. כי אחרת אנחנו פשוט לא שונים מהגויים. אנחנו לא שונים מאף אחד שמסתכל עליכם במשקפיים מאוד הגיוניות, מאוד בשריות, מאוד עכשוויות, מאוד מציאותיות. שלום עכשיו, משיח עכשיו. זהו. משהו לא עכשיו, לא קיים. אנחנו לא רוצים שלום עכשיו, ואנחנו גם מקווים שהמשיח יגיע עכשיו, אבל אם לא, אז הוא יגיע מחר, וגם שלום יגיע מחר. אנחנו לא קנועים לעכשוויות. אנחנו לא לחוצים. כן, תומר.
הרב, מצד אחד אמרנו שאנחנו צריכים לתחום את הדברים קודם כל בעיני השכל והכלים הפשוטים יותר
שנתנו לנו, ואז עושים יותר שנתנו לנו, ורק אחר כך לתחום את העיניים הנשמתיות. אני חושב שאני אמרנו שזה שהיגיון
אומר א', אם העיניים
הנשמתיות
אומרות
ב', אז
אנחנו
עושים
את
זה מהכלי הגיון. תשובה, ברובד הפנימי אנחנו מתחילים מעיני הנשמה. זאת נקודת המוצא שלנו. עם ישראל חי. נצח ישראל לא ישקר. מודה אני לפניך המלך וקיים שחזרת בנשמתי. זאת נקודת הפתיחה שלנו כאומה, של כל אחד מאיתנו כפרט כלום מתעורר בבוקר. זה מלמעלה למטה. מתחילים בשורש מעיני הנשמה, מכוח זה עיני החוכמה, מכוח זה עיני הבשר. ברובד המעשי, בתוך העולם הזה אנחנו חיים. לכן מצד העולם הזה, הדברים מתחילים להופיע. בסדרים מלמטה למעלה, מעיני הבשר, מעיני החוכמה ומעיני הנשמה. אם המנוע שמניע אותנו הוא עיני הנשמה, אז ההכרעות של עיני הבשר ועיני החוכמה יהיו תואמות לגמרי לעיני הנשמה. אם לא במציאות, לפחות בכיוון, לפחות במטרה. לכן נקודת המוצא שלנו מבחינת היחס העקרוני הוא עיני הנשמה. לא מה הפוליטיקאים אומרים, מה הקדוש ברוך הוא אומר, מה התורה אומרת. עכשיו, איך אנחנו מתחילים לסדר את המציאות? לפי העיניים האלה, אנחנו פועלים בתוך המציאות. אנחנו לא אומרים, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. מה?
זאת אומרת שאנחנו כן מתחילים העיניים של הנשמה.
מבחינת העיקרון, אנחנו... בוא, אני אלך למקום אחר, למרות שאנחנו קצת מתפזרים, אבל לא נורא. הגמרא מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. מה קדם למה? השמיים, בריאת השמיים לארץ, או בריאת הארץ לשמיים? בית שמאי אמרו, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אם כן, מה קדם? שמיים. בית הלל אמרו ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. אם כן, מה קדם? הארץ. אם כן, מחלוקת. כמובן אין שום מחלוקת, אלא יש כאן שני צדדים. בית שמיים דיברו על עולם הבריאה, בראשית ברא אלוהים, ובית הלל דיברו בעולם העשייה, ביום עשות השם אלוהים. עולם הבריאה זה העולם הרוחני. עולם העשייה זה העולם המעשי, החיצוני, התוצאתי. בעולם הבריאה, השמיים, שזה רמז לעולמות הרוחניים, ודאי קדמו לבריאת העולמות הארציים. בארץ פה בסדר ההופעה, ודאי שבסדר ההופעה, העולם הטבעי הוא קודם להופעה של העולם. כמו שאמרנו פעם, אם אני מכניס שני מטבעות, נגיד שהכותר של תחתית הכוס הזאת היה בכותר של מטבע, נגיד בכותר של 10 שקלים, והייתי שם בתחתית הכוס שתי מטבעות, הייתי שם בפנים מטבע אחת ואחר כך המטבע השנייה, ועכשיו הייתי רוצה להוציא את המטבעות, איזה מטבע הייתה יוצאת ראשונה? האחרונה. אם כן, מי הבכורה? מי המטבע הבכורה בכוס? האחרונה. אם כן, מי בכור, יעקב או עשיו?
יעקב.
אם כן, יעקב לא גנב את הבכורה, אלא שבעולם המעשה נראה לעשיו שהוא בכור, אבל מצד האמת הפנימית יעקב הוא הבכור. אם כן, אומר הרב בהרבה מקומות, מבחינת הסדר הטבעי החיצוני יוצא לפני הפנימי, האחרון יוצא לפני הראשון, ולשפה יותר פנימית, הקליפה קודמת לפרי, החומרי קודם לרוחני, דרך ארץ קדמה לתור, ארץ קודמת לשמיים בעולם העשייה. אבל מצד המבט הפנימי ודאי שהשמיים קודמים לארץ, תורה קדמה לעולם, מסתכל בוראית וברא על מה כולל דרך ארץ, ברור. אנחנו לא מדברים רק פרקטיקה באוניברסיטה, פרקטיקה בשוק, פרקטיקה לא בבית המדרש. אנחנו נגיע לפרקטיקה בשלב ב'. הפרקטיקה היא צריכה לנבוע מהעיקרון, מהעיקרון הרוחני האמוני. בשוק נתנהג כמו בפרקטיקה, בלי לזזל בשוק. באוניברסיטה נתנהג בהיגיון, כמו שמתנהגים בפרקטיקה. אנחנו עכשיו מדברים על הערכים והעקרונות הרוחניים. מבחינת העקרונות הרוחניים, המטבע התחתון קודם למטבע העליון 3 סימני קריאה. סטו, זהו, אין מה להתווכח. זאת עובדה. מה יופיע קודם? ודאי שמה שיופיע קודם זה המטבע האחרון. אבל כשהמטבע האחרון ייזהר לחשוב שהוא בכור, אתה לא בכור, פשוט הצעת הראשון, אל תתגאה. שיש לפניך. לכן בעולם העשייה, הארץ קודמת לשמיים, דרך ארץ קודמת לתורה. הסדרים הטבעיים קודמים לסדרים הרוחניים. תפילין צריכים גוף נקי, אין גוף נקי, אין תפילין. בסדר. אבל מצד השורש הפנימי, אם אנחנו נראה עכשיו על המחשבות הרוחניות שלנו, על סדר הערכים שלנו, בואו שלום הרוחני קודם לעולם המציאותי. לכן אנחנו ניגשים לעולם המציאותי מלמטה למעלה, מתוך הערכה של הניסיון והמחקר, ואנחנו יודעים שהניסיון והמחקר נובע מהקבלה, מעניין הנשמה, ואין שום סתירה בין שני המשפטים האלה. אני מסכים שלארגן את שני מערכת הכוחות האלה בצורה מסודרת ומאוזנת ומדויקת, צריך הרבה עבודה כדי קודם כל להקל את זה ולהפנים את זה ואחרי זה לחיות ככה, נכון? אבל מצד האמת אין שום סתירה בין שני הרבדים האלה. רק אולי נקרא את המשפט הראשון שלא נברח מאורות התשובה, כי כבר זמננו מתקצר ממש. כשמסתכלים מסתכלות רוחנית ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות. למה העיניים הרוחניות שלנו סתומות? למה כל הזמן אנחנו שופטים דברים על פי ההיגיון והמציאות, על פי הכאן ועכשיו, על פי מה יוצא לי תכלס? מה אני מרוויח? מה אני מפסיד? למה ככה אדם מסתכל על החיים? אומר הרב, ומכירים שהעיניים הרוחניות סתומות הן מפני פגמי הנפש שגרמו אבונות. המעשים המקולקלים שאדם עשה יצרו קלקולים נפשיים, יצרו חסימה על הנשמה, כמו שאמרנו בהתחלה, שיש קשר והזנה הדדית בין הכוחות. אז אדם עשה סך הכל פעולות חיצוניות לא מתוקנות, הפעולות החיצוניות הלא מתוקנות האלה השפיעו על הצד היותר פנימי שלו, על הנפש שלו. אין לו כסף, הוא בלחץ כלכלי, אז הוא עצוב. הוא עצוב, חס ושלום, זה יכול להשפיע גם על החסימות הרוחניות שלו. אז הוא בא לבית המדרש, העיניים שלו סתומות. הוא מסתכל על המאורעות, הוא לא מבין מה קורה בכלל, איפה אלוהים. זה הסדר. אז האבונות הטכניים, המעשים החיצוניים השליליים, יצרו פגמים בנפש. והפגמים בנפש סתמו את עיני הנשמה. ואז כשאדם מתחיל לזהות את זה בכלל, שהעיניים הרוחניות שלו סתומות, כי הנפש שלו פגומה, כי המעשים שלו מקולקלים, ואחד יצר את השני, כשהוא מתחיל להבין את המסלול הזה, אז הוא מתוך הצער של מיעוט ההורה, מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט. הוא מתחיל להתחרט. כי הוא מבין שהחטאים האלה זה לא רק עניין של מינוס בפנקס של ריבונו של עולם, אלא הוא מבין שזה סותם לו את המבט הנכון על החיים, את התפקוד הנכון של החיים. זה סותם גאולה, גאולת עולם. ואז הוא מתחיל באמת לתאר את עצמו. ומתוך הצער של מיעוט ההורה מתחרטים על החטאים בכלל ובפרט, גם החטאים הכלליים וגם הפרטיים, כלומר גם החטאים של כלל ההוויה וגם החטאים הפרטיים של כל אחד, או חטאים כלליים של אדם וחטאים פרטיים של אדם, וחפצים בכל לב לתאר את המעשים והמידות על מכוניהם. למה? לא רק בשביל לתקן את המעשים והמידות, אלא כשמתארים את המעשים והמידות, עיני הנשמה מתחילות להיפתח. מתחילים לראות את החיים בצורה אחרת. מאז שחזרת בתשובה נהיית נאיבי. לא נהייתי נאיבי. פשוט אני רואה בעיניים יותר מדויקות את היחס הנכון בין האדם בעצמו לבין הבחירה המקולקלת שלו. קוראים לזה בבית מדרשנו בין סגולה לבחירה. אני יודע לזהות את הסגולה שכן יצא אל הפועל, הסגולה שלא יצא אל הפועל. החיים קצת יותר מורכבים כשמסתכלים לא רק החוץ אלא גם מבפנים. לא רק מבחוץ אלא גם מבפנים. לכן החפץ הזה בכל לב לתאר את כל הבחינות שבאדם, המעשים והמידות, זה לא רק כדי שנוכל לבוא ביום הכיפורים נקיים, להגיד הקדוש ברוך הוא, אשמנו בגדנו חטאנו. לא. אלא זה כדי שהסתימה בצנרת של האישיות שלנו, שאמורה להיות שותפה בתיקון העולם, הסתימה הזאת תיפתח. זאת המטרה. כדי שלא תישאר עוד הסתימה מעכבת את האור העליון מלחדור בתוכיות הנשמה החושבת. שממילא היא גם תהיה שותפה להעיר את העולם ולא רק להעיר את עצמה. זהו הדרך לבוא לתשובה עליונה. תשובה דחזיה לחפאה על כל עובדים. תשובה שראויה לחפות על כל המעשים של האדם. טוב, זה פחות או יותר הכיוון העקרוני של הפסקה הזאת. יישר כוח. שאלה, אבל הזמן כבר מאוחר. יישר כוח.